אנחנו עסקנו בשיעור הקודם ביסודות וענייני שחיטת עופות. דיברנו על זריקות לעופות, דיברנו על הובלת העופות, דיברנו על קצב שחיטה, דיברנו על הפסקות בשחיטה, על הסכמים עם השוחטים, על בדיקות הסכין. אני רק מזכיר קצת, מעורר נשכחות, ואנחנו היום נראה עוד נקודות נוספות. טוב, עוד לפני הדף אני רק אומר שכמובן צריך להיות שוחט שהוא שוחט טוב ושוחט מומחה. בתורה כתוב וזבחת ממקחה מצונך כאשר ציוויתיך. לא כתוב מה זה כאשר ציוויתיך, אז אני לימדו שכאשר ציוויתיך זה השחיטה, אבל לא כתוב איך בדיוק עושים את זה. ובמסכת חולין פרקים א' וב' ויורדיה וסימנים א' עד כ"ח יש את כל ההסברים מה זה כאשר ציוויתיך, אבל כל הדברים האלה יש כל מיני כללים ששוחט צריך לשחוט בבת אחת בלי לעשות שום הפסקה. זה לא נמצא לפניכם, ללחוץ שחיטה פה זה היה כבר, אבל שוחט צריך לשחוט בבת אחת בלי שום הפסקה. שוחט אסור לו להפעיל לחץ, אם הוא מפעיל לחץ זה הופך להיות דרוסה, אז הסכין צריכה לשחוט בלי כוח, אפילו אם הוא שם אצבע על הלב בזמן השחיטה, השחיטה פסולה. יש כל מיני דינים איך צריך לשחוט ומה צריך, אז צריך להיות שוחט שהוא באמת למד שחיטה טוב ושהוא יראה שמיים, וגם הדבר הזה הוא לא תמיד פשוט כל כך. כלומר, למצוא שוחט טוב, אז כמו בכל תחום, ככל שאתה משלם פחות, בדרך כלל, לא תמיד, אבל יהיה לך יותר קשה להשיג את הטובים. ולפעמים, אם אתה רוצה שוחטים טובים, אתה צריך לשלם יותר, ואם צריך לשלם יותר לשוחטים, אז גם העוף עולה יותר. כלומר, יש כאן עוד נקודות שברור שהם גם כן יהיו חלק מהעניין. אחרי השחיטה, צריך למרות, להוריד את הנוצות. איך מורידים את הנוצות? בעולם מורידים את הנוצות על ידי מים חמים. שם את התרנגולת אחרי שחיטה במים חמים, אז אפשר להוריד בקלות את הנוצות. מה הבעיה בדבר הזה? נכון, עדיין לא הייתה מליחה. לא מלכו להוציא את הדם, אז יש לנו בעיה. ובשולחן ערוך יורדיה סימן סמכת יהוד כתוב אין מולגין גדיים וטלאים ועופות בכלי ראשון אלא אם כן ניכר החלב ומלחם וכן לא ירם בכלי ראשון, ואם יראה די בקליפת האור. אז יש לנו בעיה להראות מים רותחים על העופות. אז צריך לעשות את זה עם מים קרים או עם מים שהם פחות מיד צולדת, בדיעבד, אז כתוב כאן שמספיק להוריד את האור, אבל ברור שזה דבר שהוא לא לכתחילה. הדבר הבא זה בדיקת העופות אחרי השחיטה. אם יש איזה נקב פנימי בתוך החיה, נקב שהיה לפני השחיטה, אז לפעמים החיה מוגדרת כטריפה. יש לנו הרבה הלכות ודיונים מתי איזה נקב הופך אותה לטריפה. הגמרא בחולין מקור רבה תת עמוד א' אומרת ואימה וחייה וחזקת איסור אומרת עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה הרי בחזקת היתר עד שיוודע לך במה נטריפה. כלומר, אחרי שחיטה לא צריך לחפש טריפות בבהמה, סתם ככה אנחנו אומרים שהבהמה בסדר, בהמה כשרה. אבל למרות הדבר הזה כבר כתבו ראשונים שכאשר יש טריפות מצויות, יש דבר של מיעוט המצוי, צריך לבדוק אותו, והדבר שהופיע בפוסקים ונפסק בשולחן ערוך זה בדיקת הריאה. אומר השולחן ערוך יורדיה למתת א', אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם חוץ מן הרעה. צריך לבדוק בבהמה חיה אם יפסירך, וכל הפורץ גדר לאכול ולא בדיקה שכן הוא נחש. אגב, ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לידבריות, הנהגו לנפח כל ריאה, לבדוק שהיא שלמה, כמו בלון, לראות שאין שם איזה משהו, ואחרי זה גם שמים במים. אז בכל אופן, כתוב כאן שאת הבדיקה של הריאות, זה דבר שחייבים לעשות. כאן כתוב על בדיקה של ריאות בבהמה, אבל הרב פיינשטיין ואחרונים כותבים שהיום צריך לבדוק גם את ה... ריאות של עוף, ובדרך כלל בריאות של עוף שזה קטן, המכונה ישר שולפת, אחרי השחיטה יש מכונה כזאת ששולפת את הריאות החוצה, וזה עובר על ליין כזה, זה קטנצ'יק, יש פס ומישהו מסתכל ממש, וכל פעם זה הריאות ליד התרנגולת, אז יש מישהו שמסתכל מהר מהר על כל הריאות, זה פס רץ כזה, וראה שאיזה בעיה בריאות, אז הוא ישר מוריד את התרנגולת והופך אותה לטריפה. עכשיו הדברים האלה יש בהם כל מיני שאלות שצריך לדון בשחיטה של תרנגולים רגילים ותרנגול הודו, וזה, אני לא נכנס לכל הדברים האלה, יש הבדלים קצת ויש, אבל אני רוצה לדבר על משהו שנקרא בדיקת צומת הגידים. בדיקת צומת הגידים זה הדבר הכי מפורסם כשבאים לדבר על בדיקות של תרנגולת. בהלכה כתוב שצומת הגידים, צומת הגידים זה צומת שנמצאת למטה באזור הזה של הרגל התחתונה, כן? עד הקרסול אצל התרנגולת, וכתוב בהלכה שולחן ערוך יורדיה נונבב א', זה בעקבות חולין הנבב, ניטלו צומת הגידין או שנפסקו טריפה, אף על פי שכל העצם קיים. אז אומר השולחן ערוך שאם יש בעיה בצומת הגידים, אם זה חתוך, יש שם כמה גידים, שאם אחד מהם חתוך, אז זה הופך להיות טריפה. הרמ"א אומר, ואין אנו בקיאים בבדיקת צומת הגידין של עוף, משום דקשה לבדוק ובקל הוא נטרף, לכן בכל מקום דאיקה מכה במקום צומת הגידים, אפילו רק נפוח מצרר אדם, מאחר שהיה צריך בדיקה ואינו מקיים ועוף הוא טריפה. כלומר, כל מקום שאתה רואה איזה מכה במקום הזה של צומת הגידים, התרנגולת טריפה ולא לא בודקים בכלל, והתרנגולת טריפה. אבל, גם לפי השולחן ערוך וגם לפי הרמ"א, יוצא לכאורה, שבצורה סטנדרטית לא צריך לבדוק את צומת הגידים. רק אם ראית איזה פצע, שאז לפי השולחן ערוך תזרוק, לפי הרמ"א תזרוק, אבל לא כתוב שצריך לבדוק תמיד כל תרנגולת. אבל בעשרות שנים האחרונות גילו שיש הרבה עופות שיש להם גיד חתוך בצומת הגידים. ויש כל מיני סיבות שזה קורה. הסיבה המרכזית היא כנראה שנותנים להם, מפתמים אותם יותר מדי את התרנגולות האלה. נותנים להם לאכול יותר מדי, כי ככל שהם שמנים יותר, אז יש יותר בשר, ואז המגדלים, השחטות מרוויחות יותר כסף, וכיוון שהן גדולות כל כך, אז הצומת הגידים לא מחזיקה את הגוף, לא מחזיק את הגוף. הגוף כבד מדי, ולכן יש גידים שנקראים. עכשיו הדבר הזה, גרם למחלוקת גדולה. יש כאלה שאמרו, לפי המצב היום חייבים לבדוק את כל העופות בצומת הגידים, כי אנחנו יודעים שיש הרבה עופות יש להם בעיה בצומת הגידים. יש כאלה שאמרו לא, בשולחן ערוך לא כתוב שצריך לבדוק. אז יש הכשר רגיל, לפעמים יבדוק, לפעמים לא יבדוק, תלוי איזה הכשר. הכשרי מהדרין, אז יש הבדל. מי שקנה פעם עוף בדץ העדה החרדית, או רב לנדור, או שארית ישראל, כדומה, יראה שלמטה באזור הזה של הקרסול, יש חתך, חתוך, הייתם פעם? לא כל כך פותחים עופות. יש שם חתך, כי ההכשר של עבדת שדה אחרית, רב לנדו וכולי, הם יפתחו, יחתכו כל תרנגולת למטה אחרי השחיטה, ויבדקו לראות שכל הגידים קיימים. אתם מבינים שלחתוך כל תרנגולת ולבדוק בפנים, זה הרבה זמן. זה מעט את כל פס הייצור. זה ממש גורם להאטה עצומה, זה מעט את כל הקצב, את כל הדברים, זה ממש עוד השקעה כספית. השאלה אם חייבים לעשות את זה. לכאורה, יש מקום להגיד שיש סיבה טובה לעשות את זה, כי יש הרבה בעיות כאלה. ולכאורה באמת כן צריך לבדוק. אבל יש גם מקום לדרך ביניים. ומקום לדרך ביניים, למשל, זה הדבר הבא שכך נהגו במשחטה של הרב ורנר, שהוא עזב לפני כמה זמן שם. אבל בדרך כלל משחטות מהדרין טובות של הרבנות, כך יעשו. הם לא יחתכו. אבל במקום לחתוך, הם יבדקו במישוש. הם יגעו. ימששו ביד, ועל ידי מישוש הם יבדקו, כי בדרך כלל אפשר להרגיש את זה. אם יש גיד קרוע, אז הוא יוצר למטה כמו איזה גולה כזאת שאפשר להרגיש בה במישוש. כמובן שצריך להיות מומחה איך לבדוק את זה. אבל במשחטה של הרב ורנר עשו פעם בדיקה, לקחו 1,000 עופות ונתנו לשוחטים לבדוק אותם במישוש, לשוחטים מקצועיים, לאנשים מקצועיים. אחר כך אז פתחו את כל העופות האלה וראו שהם צדקו ב-998, וזה אחוז שהוא בסדר. זה כבר ממש אחוז מאוד קטן, יש כאן ביטול ברור ואחוז מאוד קטן. אז אם יש אנשים מומחים, אז יכול להיות שאפשר להסתפק בבדיקה במישוש. והדבר הזה כבר יוצר לנו בראש שיש שלוש רמות של כשרות של עופות. למשל, יש את הרמה הבסיסית שהיא תגיד, אנחנו לוקחים שחיטה בקצב של 20 ועוף שוחט עובד שעתיים, ואנחנו לא בודקים את צומת הגידים כי בשולחן ערוך לא כתוב שצריך, אבל זה בסדר, כאילו אין משהו שאתה יכול להגיד שזה טרף. יש צד שני, שזה בדת צעדה החרדית, ואלה שאולי הם ישחטו 10 לדקה ויעשו כל מיני דברים ויחתכו את כל צומת הגידים ויעשו, ויש משהו באמצע שזה חלק מהמהדרין של הרבנות, שהם יעשו 13 בדקה והם לא יחתכו את צומת הגידים אבל הם כן יבדקו אותה, ועוד דברים נוספים שהזכרנו שהם השתדלו לעשות אותם. חוץ מהדבר הזה, אז יש אחר כך מליחה. אז המליחה גם צריכה לעשות בצורה נכונה. ואם אתה מולך כמויות גדולות, ואם אתה לא מחליף את המלח מספיק וזה, אז את המים שם לפני אחרי, אז יש לך כבר הכל מלא בדם. כן. חוזרתי באחור על הגבי הבדיקה של הריאה. השולחן
אומר שזה במה אחריה, מה הקשר לאור?
אמרתי. שהרב פיינשטיין אומר שבימינו גם עוף.
כן. למה הוא אומר?
כי הוא אומר שזאת המציאות היום. שכן צריך גם עוף.
שפעם לא צריך לדעת פשוט כי הניחו שזה לא...
כי פעם לא היו בעיות היום. עכשיו אני גם חייב להגיד שבזה יש עוד דבר שהוא גם משפיע, וזה עד כמה דואגים לעופות לפני זה. זאת אומרת, משחטה טובה יכולה גם לדאוג שאת העופות יגדלו בתנאים טובים. זה גם טוב מדי למצער בעלי חיים. ואם יגדלו אותם, ככל שהתנאים יהיו יותר טובים, יהיו פחות הקלות. בדרך כלל, בדעת צעדה החרדית, במקומות האלה, העופות יהיו יותר טובים. הם בדרך כלל יהיו יותר קטנים. ויהיו כל מיני דברים אחרים כדי שמראש יהיה להם פחות טרפות. כלומר, מראש ימנעו את הדבר הזה. הרב וייטמן גם בתנובה וכל המקומות, שהוא שולט, הוא לא תמיד שולט בכל דבר. אבל ננסה לעשות את הדבר הזה, לדאוג שהגידול יהיה טוב, שהדברים האלה ישפיעו גם כן לתרנגולות אחר כך. מישהו התקשר אליי לפני כמה זמן ואומר לי, הרב, אנחנו פתחנו אוף, פתחנו כאילו בבית ויש דם. מה לעשות? עכשיו, בדרך כלל, אז קודם כל, הדם שרואים שם, זה אחרי מליחה. אז אחרי מליחה, מצד הדין, זה לא נקרא דם, רק שוטפים, סתם שוטפים שטיפה להוריד את הדם, וזהו, זה בסדר, זה לא נקרא דם שהוא אסור. ואחרי שטיפה, אז הכל בסדר. בדרך כלל, אחרי שחיטה, ואחרי מליחה, ואחרי פירור, כל מה שאתה מגיע, מקבל לבית, אתה כבר לא יכול לזהות דברים. כלומר, נשים לא באות אליי מהתרנגולת הביתה. הרב, יש, זה שאלות אחרות. כל דור יש לו את השאלות שלו. לא באים מתרנגולת הביתה. יש דבר אחד שבו יש מקום לדון. אם אתה לא רואה רק דם, אלא אתה רואה דם צרור, אתה רואה כמו פצע כזה, מבינים מה אני מכוון? לא רק דם, אלא כמו מכה. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו מניחים שהוא אחרי השחיטה. ולכן זה קשר. השאלה היא, האם זה קרה לפני המליחה או אחרי המליחה. אם מרתו את הנוצות, למשל, לא טוב, זה יכול להיות שיצרו פצע של דם נצרר, ואז המליחה לא תופסת לנקודה הזאת. אם זה קרה אחרי המליחה, אין בעיה. אם היא לא תופסת, זה אומר שהמליחה עבדה על העוף, בסדר, אבל לא בנקודה הזאת, אז את הדבר הזה אולי כדאי לחתוך. עכשיו, זה לא קורה הרבה. בדרך כלל, אחרי זה, אנחנו שוטפים, גמרנו ועושים, הכל בסדר. אם רואים דם שהוא כמו פצע כזה, אז יש מקום. עכשיו, יש עוד דברים להגיד לגבי העופות, אבל בואו נעבור לבשר חלק. כן. תראה, בעיקרון, אם לפי השולחן ערוך, לכאורה, כל עוד אתה לא רואה פצע, דם שם, אתה לא צריך לבדוק. שניים בימינו, השולחן ערוך יגיד אותו דבר, אז אנחנו לא יודעים. בואו נסתכל רגע לגבי בשר חלק. אנחנו נעשה כאן את הדברים בקצרה. שולחן ערוך יורדיה, באמת שאני מתלבט אם לעשות שיעור נפרד על בשר חלק או לגמור את זה בשלוש דקות. מה אתם אומרים? טוב, אז תראו, מה שאני אעשה, אז אני אגיד לכם כמה דברים כלליים על כשרות העופות בצורה המעשית יותר, ונעשה משהו נפרד על בשר חלק. יש לזה עוד גם משהו טוב, כי שבוע הבא יש שיעור, אבל אחרי זה שבועיים אני לא פה. השיעור יתקיים שבוע אחד במנהטן ושבוע אחד בלוס אנג'לס. הישיבה באמת כרטיסים למי שרוצה לבוא לשיעור כמובן. אז אני לא אהיה פה, אחרי זה מגיע פורים, אחרי פורים פסח, שלא, יהיו שיעורים אחרי פורים, אבל אז אני אתפוסקו בפסח, אז אולי זה טוב, כי זה בדיוק פעם אחרונה, פעם הבאה, של איזו סדרה כזאת, אז נעשה בשר חלק אולי פעם הבאה. אני אגיד כמה דברים כלליים רק על כשרות העופות. אחרי כל הבלגן הזה, שדיברנו עליו, מה אדם עושה כשהוא הולך לקנות עוף? מה הוא עושה? זאת שאלה טובה, אתה לא יודע איפה אתה, אני אמרתי דברים, אז איפה נמצאים? עכשיו, מצד אחד, אם לא הייתה שאלה כלכלית, אם אתה אומר, תשמע, אני יושב טוב, אני קונה כל מה שאני רוצה, אני פגשתי אנשים כאלה אתמול, אומר, אין לי הפעם, אין דבר שאני קונה ואני צריך לבדוק, חשבון בנק, תמיד יש לי מספיק כסף, כאילו אין לי, זה לא שאלה אצלי, בכל התחומים. אדם יש לו, אז בבקשה, אז תקנה, אם יש לך עופות, במקום שאתה נמצא בו, שאתה יכול לקנות מדד צעדה החרדית, או רב לנדור, מצוין, אז זה יעלה לך 30 וכמה שקלים לקילו, 35, לא יודע כמה זה יעלה, תעולים, אתה קונה חתוך, מפורק, מה זה שנה, ותקנה את זה, ויש לך את כל ההידורים שיש. אבל, רוב בני אדם, הם לא במצב הזה, רוב בני אדם, הם קונים, מסתכלים, הם צריכים לגמור כל חודש, גורמים את החודש כל חודש ובודקים בדיוק שהם בסדר. ואני חושב שהדרך האמצעית יש בה משהו טוב, ש שמצד אחד הלכתית אני חושב שהדרך האמצעית היא טובה, כי כן עושים בדיקות של צומת הגידים בצורה אחרת קצת, אבל היא בדיקה טובה. כן, קצב שחיטה הוא סביר, הדברים המרכזיים כן נעשים בצורה טובה, ובדרך כלל אז העוף יהיה, לא יודע, זה תלוי אם זה יהיה 20 או 18 או 24, לא יודע, תלוי איך אתה קונה אותו, זה חלק משלם, אבל זה יהיה מחיר אחר. מה אתה אומר? עכשיו רק אני אגיד העוף הפשוט יותר הוא לא בהכרח יהיה יותר זול מהעוף האמצעי. זה לא בהכרח שאלה של כסף, זה יותר שאלה של מודעות, של חיפוש, של השקעה קצת למצוא את הדברים. אבל תראו איזה עופות, אז קודם כל תראו, יש מעט עופות, מעט עופות היום שכתוב עליהם כשר ולא כתוב כשר למהדרין, מעט. אז אלה שכתוב כשר זה ברור שהוא מהסוג היותר חלש. על רוב העופות כתוב כשר למהדרין. הבעיה היא שנכון להיום רב שכותב כשר למהדרין הוא מחליט מתי לכתוב מהדרין, ולא תמיד זה אותם קריטריונים. אז יש לך הרבה עופות מהדרין ולא תמיד זה בדיוק אותו דבר. עכשיו הדברים האלה משתנים מאוד, צריך להיות בעניינים ולראות ולשים לב, אבל עד לפני כמה זמן אז העופות של הרב ורנר היו עופות מעולים, רק הוא הפסיק את התכשר שם, צריך לראות מה קורה עכשיו במקום. עופות של הרב צפניה דרורי, עופות של הרב אריאל, אלה כל מיני עופות שאנחנו יודעים שהם עופות טובים. אני חושב שגם עוף הנגב. עכשיו יש עוד הרבה, יש לא עוד הרבה, אבל יש עוד ברשימה, יש עוד עוף הכשר של הרב אוירבך, שזה מצוי, היו כל מיני דיונים, כי הרב אוירבך, רב של טבריה, יש לו כללים משלו, אז היו כאלה יש כאלה שאוהבים את הכללים שלו, יש כאלה שלא אוהבים, כלומר יש דברים שהוא יקן בהם, יקניר בהם, יש לו כללים שלו, הדברים שלו, מצד שני, מדובר על תלמיד חכם שאפשר לסמוך על... אין דבר כזה תנובה. תנובה זה משווק. תמיד יהיה עוד משהו ממה שאמרתי עכשיו. כל מה שאמרתי עכשיו זה תנובה, אני חושב. או קשור לתנובה, לא יודע, לא יודע מה כל זה תנובה. אבל תנובה זה משווק, תמיד יהיה עוד משהו. עכשיו, אני חייב להגיד, באופן כללי, בקניית עופות, המצב בסך הכל סביר. כי יש עוף מהדרין מצוי ברוב הסופרים, ואם אתם במשפחה קונים מהדרין כזה או אחר, אז בסדר. אני חושב שזה בסדר שאפשר לאכול את זה. רק אתם בעצמכם, בעזרת השם, כשאתם תבנו את הבית שלכם, תסתכלו באותו מקום בסופר איזה עופות מגיעים. עכשיו כל סופר מגיעים שניים שלושה סוגים של עופות, לא? תלוי במקום הזה, אז אתה פעם אחת בודק, לא צריך מיליון. יש כאלה שתמיד אומרים, וואו, זה כל כך מסובך, הקשות. זה לא מסובך. אם יש לך מודעות, אם זה מעניין אותך, אז אתה בודק. עוד פעם, בחודשים ראשונים, כשאתה מתחתן, קצת קשה לך לדעת זה, או לאט לאט אתה רואה בדיוק, אתה מכיר את העופות, מכיר את הדברים. אז לאט לאט הדברים ברורים. על דברים שקשרות בשר אנחנו נדבר. אני רק אומר שהדברים האלה הם גם נותנים לנו מחשבה כללית לחשוב בכלל לא רק על אוף כשאתה קונה אוף, אלא על כשאתה הולך לאכול במסעדה. כשאתה הולך לאכול במסעדה אז צריך לדעת גם כן שם שהדברים מורכבים, ואיך לדעת איזה נקודות יש במסעדה, ואיך לעשות גם כשאתה במסעדה ובעזרת השם את החתונה שלכם או את המשוי, את הצמחות האחרות שיש. אלה דברים שדורשים גם כן קצת מחשבה. זה קשור לדברים שאמרתי עכשיו. אם תזכירו לי, אז בעזרת השם בסוף השיעור של בשר חלק אני אשתדל לדבר קצת על כשרויות בכלל. המבוא של עוף הוא דוגמה טובה להבין למה מצד אחד אנחנו לא אומרים שעוף רגיל הוא טרף, הכל כשר פה, אבל מצד שני יש רמות שונות, ואדם שחשוב לו בכל תחום בחיים חשוב לו לדאוג שדברים יהיו טובים, והוא הולך לרופא, חשוב לו שדברים יהיו... אז גם הדברים האלה, חשוב לו שהדברים יהיו ברמה שהיא באמת טובה. ויש כאן משהו מורכב, שמצד אחד אתה לא חושב שכולם טרף, ומצד שני אתה כן משתדל למצוא משהו שהוא ברמה קצת יותר טובה. טוב.